טוב, אנחנו התחלנו שבוע שעבר סדרה חדשה עם חזרות מסוימות בנושא ההיסטוריה. בואו נחזור על מה שלמדנו שבוע שעבר. יש פה מישהו, מי פה היה? לא הייתם שבוע שעבר. בואו נחזור על מה שלמדנו שבוע שעבר. אני עוסק ביסודות היישוב היהודי היום בארץ ישראל. מה זאת אומרת? עם ישראל היה בגלות. עדיין, לצערנו, חלק גדול מעם ישראל בגלות. אנחנו לא יודעים כשמדובר בגלות בית שני, מאחורי חורבן בית שני, כמה זמן הגלות אמורה להימשך. יש על זה הרבה מאוד חומר, הרבה מאוד מה ללמוד מבחינה תורנית. אנחנו לא נעסוק בכל הנושאים האלה היום, אבל אנחנו צריכים לדעת שלפני כ-250 שנה, אחד מגדולי הגדולים של רבני ישראל, הגאון מווילנה, אמר לתלמידים שלו שמגיע זמן הגאולה. וציווה על תלמידיו לעלות לארץ ישראל, כי הגאולה לא תבוא, הוא אמר להם, בצורה של ניסים. היא לא תבוא בצורה שפתאום יבוא משיח ויגיד לעם ישראל, זהו, תעלו לארץ ישראל והכל יהיה טוב. אלא הוא יבוא תוך כדי, היא תבוא, הגאולה תבוא, תוך כדי הרבה מאוד עבודה קשה, וצריך להתחיל. ולכן תלמידי הגאון מווילנה, זה למדנו שבוע שעבר, תלמידי הגאון מווילנה עלו לארץ ישראל. היה צריך לגייס כסף, היה צריך להתחיל לבנות. הקשיים של ההתיישבות בארץ ישראל אז היו עצומים, הם ספגו מחלות, אפילו רעידת אדמה, התנגדויות והתנכלויות מתושבי ארץ ישראל הלא יהודים, איבדו הרבה מאוד אבדות בנפש, השקיעו כספים ומרץ עצום, ופיתחו מחדש את היישוב היהודי בארץ ישראל. בניגוד למה שמלמדים בהרבה מאוד חלקים של מערכת החינוך לצערנו, זאת העלייה הראשונה המודרנית. כלומר, העלייה הראשונה שעל גביה אנחנו יושבים היום. עלייה תלמידי הגאון מווילנה, יש בצמוד אליה, קצת לפניה, יש עלייה של תלמידי הבעל שם טוב החסידים. ביחד איתה מגיעים עליות מארצות אחרות, מצפון אפריקה, מתימן אחר כך. יהודים עולים בכל הדורות. אבל הייחוד של תלמידי הגאון מווילנה היה שהם קיבלו על עצמם משימה, והתאמצו במסירות נפש לקיים את המשימה הזאת גם בתנאים הכי קשים. אם מדברים איתכם על חלוצים שנכנסו לביצות, אז תלמידי הגאון מווילנה נכנסו למשהו הרבה יותר גרוע מביצות. ובאמת סיכנו את נפשם. המפעל הזה שהתחיל אותו הגאון מווילנה, שלא זכה לעלות לארץ ישראל, ותלמידיו שעלו, והמשפחות קיימות פה עד היום, המפעל הזה המשיך בצורה חזקה במשך 3 דורות. זה דבר לא קטן. הישג מאוד גדול שבתנאים של הימים ההם, כשמגיעים הרבה מאוד יהודים מסביב, וכל הזמן מתקדמים ובונים ומגיעים למצב שירושלים העתיקה, כבר צפופה ובונים שכונות מחוץ לירושלים ומגיעים אפילו להקמת יישוב חדש יישוב חקלאי, יישוב אולי באמת יישוב ראשון בארץ ישראל אחרי 2,000 שנה, ובשלב הזה הכוחות כבר לא מספיקים. אבל בינתיים לא כל תלמידי הגאון מווילנה עלו לארץ ישראל. חלק נשארו בדרך הטבע בחוץ לארץ, אבל חלקם המשיכו ללמוד וללמד את הנושא הזה של הגאולה, וממילא הדברים הלכו והתפרסמו. ונוצר מצב של אווירה בתוך קהילות עם ישראל שצריך לעלות לארץ ישראל. למה צריך לעלות לארץ ישראל? לא בגלל הציונות, כי הציונות עדיין לא הייתה קיימת. המילה לא הייתה קיימת אפילו. אלא לעלות לארץ ישראל בגלל שצריך, יהודים צריכים לגור בארץ ישראל, ומגיע זמן הגאולה, אז היהודים צריכים להיות. כלומר, אנחנו רוצים לבנות יישוב יהודי בארץ ישראל. בסופו של דבר אנחנו רוצים מדינה יהודית, רק קצת השתיקו את המילה מדינה יהודית, כי זה היה מסוכן מבחינת השלטונות, בין השלטונות בארץ ישראל, בין השלטונות בחוץ לארץ. למי שלא יודע, כשהרבי מחב"ד הראשון דאג לשלוח כספים ליהודים שישבו כבר באותו זמן בארץ ישראל, אז האשימו אותו בשלטונות רוסיה, שהוא עושה משהו נגד השלטון, והכניסו אותו לכלא. בקיצור, לא כדאי לדבר ליהודים באותו הזמן לדבר יותר מדי על מדינה יהודית, אבל ודאי שהם חשבו על מדינה יהודית. יש על זה עדויות, יש על זה מסמכים, וזו התחלת היישוב. כלומר, אנחנו יושבים בארץ ישראל על גבי יישוב שמתחיל קודם כל עם גדולי תורה, לא עם יהודים חילוניים, עם גדולי תורה שמוסרים את הנפש, ממשיכים ללמוד תורה, אבל כיוון שהם יודעים שזו משימה מיוחדת לכל עם ישראל, יש כאלה שרק יושבים ולומדים תורה. אבל יש כאלה שתוך כדי הלימוד תורה הם הולכים, דואגים למסע ומתן עם הערבים, דואגים לגייס כספים, קונים בתים, בונים בתים, אפילו הולכים לעבוד בחקלאות. כשמגיע השלב שהכוחות שלהם לא מספיקים, כבר בחוץ לארץ יש כבר תהודה, יש כבר הכנה, ושם מתחיל מה שקוראים באופן, נקרא לזה רשמי בהיסטוריה הציונית, מה שקוראים העלייה הראשונה, שהיא לא הראשונה, אבל קוראים לזה העלייה הראשונה, אז נשתמש במונח הזה. מי עולה לארץ ישראל בעלייה הראשונה? מה זה כן? מי עולה? מה? יפה. העלייה הראשונה היא כולה דתית. מה פירוש כולה? 95% דתית. יש הטעיה בנושא הזה. הטעיה מכוונת. למה? כי היהודים בציונות החילונית, שהם הזדהו עם האנשים החילוניים, והם אמרו ציונות יש רק חילונית, כי אם זה דתי אז זה לא ציונות. זה בא מתוך מניעים דתיים. מניעים דתיים זה לא מניעים ציוניים כביכול. כל המושגים כאן מעוותים במה שאמרתי עכשיו. אז אמרו, מה עושים? לוקחים בספר לימוד, אתם תראו, הזכרתי את זה שבוע שבא, תראו כותרת גדולה עלייה ראשונה, מתחת לזה כותרת קטנה יותר בילו. למה? כי אנשים חשבו שחלוצי בילו, שהיו כמה עשרות אנשים סך הכל, מספר מאוד קטן, הם חילוניים. ככה חשבו גם החילוניים וגם הדתיים. אבל זה לא נכון. רוב רובם של אנשי בילו גם היו דתיים. אבל כל שאר אנשי העלייה הראשונה היו דתיים בצורה מאוד מאוד בולטת. מה זה העלייה הראשונה? העלייה הראשונה זה בוני פתח תקווה. פתח תקווה הייתה כל כך דתית שהם לא רצו שיכנסו למושבה בשלב מסוים, לא רצו פועלים חילוניים, יהודים. אבל חילוניים, לא רצו. היה שם משבר, כי היו מכניסים פועלים חילוניים, הם היו מקללים שבת, באו אנשי פתח תקווה ואומרו, מה זה שונה לנו? אנחנו רוצים יהודים, אנחנו רוצים לתת להם תעסוקה, אבל הם מקללים שבת. פתח תקווה הייתה מאוד איך דתית. אבל ראשון לציון הייתה דתית, רחובות הייתה דתית, גדרה של הבילויים הייתה, כפי שאמרתי, ברובה דתית. חדרה. חדרה, מדברים על ביצות. חדרה קמה מתוך ביצות, אנשים שבאו במסירות נפש ואמרו, אנחנו לא עוזבים את המקום, אפילו שמתים מקדחת. מי שהקימו את חדרה היו בחורי ישיבות מליטה. האדמות של חדרה היו רשומות על שם אחד מגדולי ראשי הישיבות, מה שהיה אז ישיבת סלובודקה, היום היא נקראת ישיבת חברון, כי הם עלו כולה, ראש הישיבה, עלה את הישיבה ארצה, והתיישבו בעיר חברון. גם בגליל, ראש פינה הייתה דתית. כל היישובים האלה היו יישובים דתיים. רבותיי, ההתחדשות של היישוב היהודי בארץ ישראל, היא כל כולה התחדשות על גבי מניעים דתיים, על גבי יישובים שיש להם כללי התנהגות, אסור לחלל שבת ביישוב, צריך להתנהג אפילו בכללי צניעות. כן, היום אנשים לא אוהבים דברים כאלה, אבל היו כללי צניעות. טוב, ככה זה התחיל. אחר כך, הגיעה העלייה השנייה. העלייה השנייה היא מאוד מפורסמת. למה העלייה השנייה כל כך מפורסמת? כי חלק מאנשי העלייה השנייה היו אנשים מאוד מאוד עוצמתיים, מאוד גדולים. דוגמה מאוד מפורסמת, דוד בן גוריון. דוד בן גוריון הוא מחלוצי העלייה השנייה, והוא הנהיג אחר כך, כן, את מדינת ישראל, עוד לפני מדינת ישראל, הנהיג את היישוב היהודי פה, היה בן אדם מאוד חזק. אז מדברים על העלייה השנייה, מדברים על העלייה השנייה שיצרה את הקיבוצים וכל מיני דברים, ואנשים גם שהלכו לעבוד קשה בביצות, כל מיני מושגים כאלה. יפה, אנחנו לא מורידים מערכם. אבל צריך לדעת שכל האנשים האלה שמתארים אותם בתור אנשי העלייה השנייה, הם חלק קטן מאוד מהעולים שהיו באותה תקופה. 80% מהעולים בתקופת העלייה השנייה, הם מה? תנחשו. 80% דתיים. אלא מה? הם לא סוציאליסטים, הם לא הולכים לעבוד בתור פועלים, עבודת כפיים. הם יהודים שחלק הולכים לירושלים, מצטרפים למה שהציונות קוראת היישוב הישן. חלק הם אנשי מסחר ומתיישבים ביפו. ביפו, יפו היה עיקר המרכז המסחרי, היו גם אנשי מסחר בירושלים. אבל הם דתיים. היו גם חילוניים שהיו לא פה ולא שם. כלומר, לא פועלים, ולא דתיים, היו גם אנשי מסחר חילוניים שהתיישבו לדוגמה ביפו. יפו היה מקום נוח בשביל כולם. אבל אפילו בעלייה השנייה המפורסמת, 80% לפחות הוא דתי. מה זה אומר? איפה אתם יושבים? קריאת משה, מה זה קריאת משה? יש לי בבית ספר יפה עם צילומי אוויר של ארץ ישראל בזמן מלחמת העולם הראשונה. חיל האוויר הגרמני שהיה פה אז צילם צילומי אוויר, ואנחנו רואים קריאת משה, יש פה גבעה ריקה לגמרי, הכל סלעים, 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 אין פה אף בית. מאיפה מגיעים לפה יהודים? יפה. ממה שנקרא היישוב הישן. כלומר, ירושלים מחוץ לחומות הולכת ומתפתחת. איך היא מתפתחת? כי מגיעים עולים. העולים האלה הם עולים דתיים ברובם. הם מקימים שכונות. הם מקימים שכונות כמו קריית משה, לדוגמה. תלכו תסתכלו פה בבית הכנסת ליד מכון מאיר ותראו, בית הכנסת פה במרכז השכונה, זה שכונת קריית משה. היו גם תושבים לא דתיים, אבל זה אנשים הדתיים מקימים פה שכונות על גבי שכונות. יש גם שכונות שהוקמו על ידי אנשים חילוניים, נכון? אבל זה שאנחנו רואים את ירושלים, עיר כזאת גדולה, וטוב, היום, ברוך השם, ירושלים, אנחנו רואים מלחמת ששת הימים, יש כבר שכונות שהממשלה בנתה, אבל ירושלים עד לקום המדינה, מי שבנה את השכונות היו התושבים עצמם. יוזמה פרטית. אנחנו רואים את ירושלים מחוץ לחומות המודרנית, אנחנו רואים מפעלים של יהודים דתיים. עכשיו, מצד שני, צריך להבין מה קרה. היהודים הדתיים, הייתה להם מסירות נפש, פעלו, עבדו, פנו, אבל כבר, לא רק בעלייה השנייה, אלא כבר בעלייה הראשונה נוצרה בעיה. רצית לשאול משהו? כן. לא, אנחנו הגענו בינתיים עד לעלייה השנייה. עד לעלייה השנייה אין תל אביב. יש את יפו, הזכרתי את יפו. אין תל אביב, לא קיימת, לא קיים דבר כזה. ביפו מתחילים יהודים לבנות מחוץ לעיר. גם יהודים דתיים. היה יהודי מיוחד, שקראו לו הרב זרח ברנט, בית ריש נון תת. יהודי הזה למד, זה פשוט סיפור שכדאי לשמוע. יהודי הזה למד בישיבה בליטה. היה בחור ישיבה מאוד קישוני, מאוד מוצלח, והיה מקובל בימים ההם שמתחתנים, עושים שידוחים. יום אחד מגיע יהודי עשיר לראש הישיבה, ואומר, יש לי בת קישונית, אני מחפש בשבילה בחור טוב, אולי יש לך הצעה. אז ראש הישיבה מביא את זרח ברנט, הנה, בחור טוב, וזה טוב, אלא מה? החותן המיועד אומר, אם אתה רוצה להתחתן עם הבת שלי, אני גר בלונדון. לונדון אז היה מרכז תעשייתי בינלאומי. אני גר בלונדון, אתה צריך לבוא לשם. אומר זרח ברנט, אני רוצה לעלות לארץ ישראל. איך מסתדרים? אומר ראש הישיבה, תשמע, אתה תיסע איתו ללונדון, תתחתן, ומלונדון גם אפשר להגיע לארץ ישראל. אז אומר זרח ברנט, אם הקלה מסכימה, אז יהיה בסדר. הוא נוסע ללונדון עם השיר הזה, ומדבר עם המיועדת להיות קלתו, והיא מסכימה. אז הוא מתחתן, מקבל גם כן כמנהג הימים ההם סכום כסף, מה שנקרא נדוניה גדולה ביד, פותח בית חרושת עם הכסף ומרוויח כסף. הוא כישוני. אחרי לא זוכר כמה זמן, נניח שנתיים, משהו כזה, הוא אומר לאשתו, תראי, אנחנו סיכמנו שעולים לארץ ישראל. אומרת, כן, בסדר, הסכמתי. מוכר את בית החרושת, לוקח את כל הכסף, לוקח את אשתו, לא זוכר אם היו כבר ילדים או לא, עולה לירושלים, משקיע את כל הכסף בבניין בתים חדשים בירושלים, ומפסיד את כל הכסף, זה לא עסק רווחי. הוא אומר לאשתו, בסדר, את תשארי פה עם הילדים, אני חוזר ללונדון. עכשיו לחזור ללונדון זה לא כמו היום, אתה קונה כרטיס, עולה על מטוס ואתה בלונדון אחרי כמה שעות. לחזור ללונדון פירוש הדבר באונייה. וזה לוקח זמן, אבל הוא חוזר ללונדון, פותח מחדש בית חרושת, עובד שנה, מרוויח כסף, מוכר את בית החרושת, לוקח את כל הכסף וחוזר לירושלים. עכשיו בינתיים אשתו הייתה לבד עם הילדים. קצת יותר ממילואים. לא פשוט, נכון? טוב, אם היהודי היה עושה את זה פעם אחת, היינו אומרים, כל הכבוד. הוא לא עשה את זה פעם אחת, הוא עשה את זה 10 פעמים. פעם אחרי פעם אחרי פעם הוא השקיע את הכסף ביישוב ארץ ישראל, איבד את הכסף, חזר לחוץ לארץ, הרוויח מחדש, וחזר עם הכסף לארץ ישראל. אחרי כל הפעמים האלה הוא הלך להיות אחד ממייסדי פתח תקווה. פתח תקווה, היישוב החקלאי הראשון, אמרתי, אחרי 2000 שנה בארץ ישראל, הוא אחד ממייסדי פתח תקווה. ללכת לפתח תקווה, גם כן, הוא השאיר את, את האישה והילדים בירושלים, כבר יש לו כמה ילדים, והאישה כבר יותר מבוגרת, והוא הולך לפתח תקווה. אתם יודעים מה פירוש הדבר? לא רק שאין טלפונים סלולריים, אין בכלל טלפונים. בן אדם הלך מירושלים לפתח תקווה, פירוש הדבר שהוא נעלם. כלומר, ידע שהוא הולך לפתח תקווה, אבל מה קורה איתו? הוא חי, מת, זה, היא לא יודע כלום. היא דיברה עם החברות, החברות אמרו לה, תגידי, את מטורפת? למה את נותנת לו? אז היא הלכה לרב, הרב של ירושלים אז, הרב שמואל סלנט, היה תלמיד חכם מאוד גדול, ברמה בינלאומית, מאוד פיקח, והיא הלכה ואמרה, הרב, אני מזמינת בעלי, אני רוצה גט, אני רוצה להתגרש, אני לא יכול, הוא לא יכול לעזוב אותי ככה עם הילדים בבית. כבר 10 פעמים הוא עוזב אותה. אז הרב שמואל סלנט קורא לו, יהודי, כן, יהודי תמיד חכם הרב זרח בנט, הוא ישמע לדעת תורה. אז הוא אומר, הרב שמואל אומר לרב זרח בנט, תשמע, אשתך אומר דברים הגיוניים, מה אתה אומר? אומר לו זרח בנט, כבוד הרב, אני יודע, כולם אומרים לאשתי שאני מטורף. אבל אם אני מטורף, ההלכה היא שאדם מטורף לא יכול לתת גט. הגט פסול. זאת אומרת, שמואל סלנט מסתכל עליו, מסתכל על אשתו, אומר להם, יש לי הצעה, אולי תלכי יחד איתו לפתח תקווה. וזה מה שהוא עושה. הוא בונה לה בית בפתח תקווה, בית לכל המשפחה, מתיישבים שם, הוא עובד את האדמה בפתח תקווה, זה בשביל זה באתי לארץ ישראל. אלא שבשלב מסוים הוא כבר אחרי כל השנים האלה כבר אין לו כוח לעבודת האדמה. הוא אומר, אין לי כוח לעבודת האדמה. מה אני עושה פה בפתח תקווה? זה לא היה עיר כבר היום. יישוב חקלאי. הוא מסתכל מסביב, הוא אומר, אני יודע מה אני אעשה. הוא הולך ליפו ובונה שכונה מחוץ ליפו, בונה שכונה יהודית חדשה. הוא אומר כך, אני אזכיר את הבתים, ויהיה לנו כסף לפרנסה, ויהיה לי מקום לגור, ואני עוסק עדיין ביישוב ארץ ישראל. אבל אף אחד לא רצה לזכור את הבתים, כי באותם זמנים להיות מחוץ לעיר זה מסוכן. אז הקדוש ברוך הוא עזר לו. הרב של יפו לפני הרב קוק, היה הרב גדול, אשתו חלתה, והרופאים אמרו לה, את חייבת אוויר נקי. ביפו, יפו זה עיר ערבית עם סמטאות וככה, לא נעים במיוחד. את חייבת אוויר טוב. שומע את זה בזרח בנט, ובא לרב ואומר, הנה, קחו דירה אצלי בחינם. הרב עובר לגור בשכונה החדשה עם אשתו, מאוד מאוד מרוצים, אז כבר באים עוד אחרים אחריהם וסוקרים את הדירות, וזה אחת, זה הבסיס לתל אביב. שאלת על תל אביב. השכונות היהודיות מחוץ ליפו, באופן כללי קוראים לאזור היום נווה צדק, אבל בתוך נווה צדק יש אזור שקוראים לו נווה שלום. נווה שלום זה השכונה של הרב זרח בנט. מה שנשאר ממנה, היו שתי שורות בתים, שורה אחת הרסו לפני שהגיעו החוקים של השימוע בתים, השורה השנייה, כמה שידוע לי, עדיין קיימת. אפשר לראות אותה עד היום. בתים נמוכים, אחד קומתיים כאלה, אבל לא יודע גם מה, בשנים האחרונות משפצים ומשחזרים, עושים כל מיני דברים, אבל כשאני הייתי שם היא עדיין הייתה קיימת. אני חושב שאסור להרוס אותה. זה הבסיס שעל גביו בנו את תל אביב. עכשיו, בתל אביב עצמה, שנבנתה בזמן העלייה השנייה, היא נבנתה, חלק מהיהודים היו דתיים, חלק חילוניים, היה אסור לנסוע בתוך תל אביב בשבתות. יש תיאור מקסים של אחד מהילדים שגדל בתל אביב, שהוא זוכר בתור ילד, מגיע אחד מעשירי יפו, ערבי, במרכבה בשבת, הוא רוצה לראות את השכונה החדשה תל אביב, זה היה רק שכונה, אבל זה שבת, יש מחסום בכניסה לשכונה, אין מעבר. הוא אומר לשומע, אני רוצה להיכנס. בן אדם מכובד, ערבי, אפנדי וזה. אומר לשומע, אין כניסה, שבת. הוא לא נכנס. אפילו ערבי לא נכנס ברכב של אז לתוך תל אביב בשבת. ואז יש אנשים שיש להם את החוצפה היום לטעון שתל אביב היא עיר חילונית. צריך להבין על מה אנחנו מדברים. איפה המשבר? המשבר קורה כבר בתוך תקופת העלייה הראשונה. כשעלו עולי העלייה הראשונה, בוני המושבות, לא היו, בוא נגיד כך, היום בן אדם עולה מחוץ לארץ, אתם יודעים מה עושים? ממשלת ישראל נותנת לו מה שנקרא סל קליטה. יש לצערנו אנשים שעולים רק כדי לקבל את הסל קליטה הזה, ואחר כך יודעים מן הארץ, כי זה שווה כסף. בזמן העלייה הראשונה, יהודי שעולה לארץ ישראל מביא את הכסף שלו ומשקיע אותו. מה סיפרתי לכם לפני רגע שקרא לרב זרח בנט? השקיע את הכסף ונגמר. כל מי שמנסה להקים חקלאות בארץ ישראל, במצב אפילו יותר גרוע. אף אחד לא יודע באותו זמן להרוויח מחקלאות בארץ ישראל. כל המושבות עומדות על סף פשיטת רגל. כל המושבות הראשונות, יש שלבים במושבות בעלייה הראשונה, אבל המושבות הראשונות שקמות עומדות על סף פשיטת רגל. מגיע, למעשה מגיעים שני יהודים בחוץ לארץ, ליהודי טוב שאומרים אולי הוא יעזור לכם. הם מאוד מפורסם, מכנים אותו הברון רוטשילד, היו הרבה ברוני רוטשילד, זה משפחה שלמה, אבל הברון בנימין אדמונד רוטשילד, הגיעו אליו שני יהודים, הגיע אליו הרב שמואל מוליבר, אחד מגדולי ישראל שתמך בהתיישבות בארץ ישראל, והגיע אליו גם נציג, שאני לא זוכר את השם שלו, מהיישובים בארץ ישראל, הברון רוטשילד פתח להם את הקופה. למעשה הוא החליט שהוא לוקח תחת אחריותו את כל ההתיישבות היהודית בארץ ישראל. מפעל עצום, זה מפעל בקנה מידה ממשלתי. כדי לפקח על מה שעושים, הוא גייס מפקחים. צריך מוצאים כספים, צריך פיקוח. אבל היה לו מזל מאוד גרוע במציאת מפקחים. הברון רוטשילד הזה היה גר בפריז. יהדות צרפת אז הייתה בחלקה גדול מתבוללת. זה סיפור ארוך, לא ניכנס לזה עכשיו, למה יהדות צרפת הייתה כזאת, אבל זאת עובדה. ממילא היהודים שהוא מצא לפקח על ההתיישבות בארץ ישראל, היו יהודים מתבוללים. יהודים שהיו לא רק לא היו דתיים, אלא היו בטוחים שהתרבות הכי חכמה והכי אמיתית בעולם היא תרבות צרפתית. הם הגיעו לארץ ישראל, הם התחילו לפקח. בסדר, נתנו מלגות, נתנו תמיכה, התחילו לנסות, לפתח מפעלים, הקימו את היקבים של כרמל מזרחי ועודדו את החקלאים לגדל ענבים, להביא אותם ליקב, התחילו לעבוד במשהו, בסדר. היו הרבה סכסוכים בין המפקחים האלה לבין החקלאים, לבין המתיישבים, כי הם לא ידעו לעבוד יחד, אבל הם גם דאגו לעוד דברים, למשל דאגו לבתי ספר. הם דאגו לבתי ספר עם מורים חילוניים למהדרין. מורים שהמטרה שלהם הייתה להוציא תלמידים רחוקים כמה שאפשר מהדת היהודית. היו להם עוד מטרות. מספרים שהיו רואים הבנות כישוניות, היו שולחים אותם לפריז ללמוד שם מוזיקה. זה בכלל לא בכיוון. היה יהודי חשוב מאוד, תלמיד חכם, קראו לו הרב זאב יאבץ, הוא הכיר את הברון רוטשילד, והוא עלה לארץ ישראל, הברון רוטשילד אמר שהוא יהיה מנהל בית הספר. המפקחים בארץ ישראל לא נתנו. בניגוד אפילו לדעת הברון, בפירוש. מינו אותו לרב של זיכרון יעקב, מה עשו המפקחים? הם נתנו לו דירה בשבילו ובשביל המשפחה, היו לו ילדים, שאי אפשר היה לחיות בה. בתנאים איומים ונוראים, הוא לא יכול להחזיק מעמד. עזב את הרבנות, ובסופו של דבר הוא נאלץ לרדת מהארץ, בגלל כל ההתנכלות הזאת של הפקידים, כי הפקידים ידעו שהוא לא מסכים עם הכיוון התרבותי שלהם. אז בתי הספר האלה שינו את כל האווירה במושבות מאווירה דתית של הדור הראשון לאווירה של הדור השני שכולם התחנכו, כמעט כולם, חינוך חילוני. למה כמעט כולם? כי היו יוצאים מן הכלל. לדוגמה, פתח תקווה. פתח תקווה לא קיבלה את הפיקוח המלא של הברון, כי הם לא הסכימו. הם כן קיבלו סיוע לבית ספר שהיה חילוני, אז ראו את זה התושבים של פתח תקווה, אמרו, זה לא מה שאנחנו רוצים. קבוצה של תושבים הקימו תלמוד תורה. אני הכרתי יהודי שלמד בתלמוד תורה הזה. הקימו תלמוד תורה. כי הם רצו שהילדים יקבלו חינוך דתי. אבל במושבות אחרות לא החזיקו מעמד. רחובות. המושבה רחובות הייתה אחת מהגל השני של המושבות. הם ראו מה קרה למושבות הראשונות עם הפיקוח של הברון. אמרו, אנחנו לא מקבלים פיקוח של הברון. אנחנו לא ניקח ממנו כסף. צריכים מראש לגייס מספיק כספים כדי שנהיה עצמאים. ממילא גם מערכת החינוך שם הייתה עצמאית. מי עוד הגיע ונשאר במשך הרבה זמן בכיוון דתי? היהודים מתימן. באותו זמן שהיו עליות מאירופה, היו גם עליות מתימן. יהודי תימן תמיד היו עם שאיפות להגיע לארץ ישראל. באותו זמן כמו העלייה הראשונה, תחילת העלייה הראשונה, מגיע גל של יהודים מתימן. בעלייה השנייה מגיעים עוד יהודים מתימן. הם מקימים מעין התיישבויות משלהם, בדרך כלל שכונות ליד המושבות הוותיקות. לכן יש שכונות תימניות עד היום. ליד פתח תקווה, ליד רחובות, כל מיני מקומות כאלה. והם בדור הראשון, הם נותנים חינוך דתי בלבד לילדים שלהם. ממשיכים את החינוך שהיה בתימן. הדורות אחר כך כבר מושפעים מהאווירה הכללית בארץ ישראל. וזה כבר פיתוח שאנחנו נדבר עליו בהמשך. להבין מה קורה אחר כך עם כל היהודים הדתיים האלה שהם הבסיס. אבל מה שאתם כבר צריכים להבין משני השיעורים האלה, שהבסיס של ההתיישבות של ימינו בארץ ישראל הוא בסיס דתי. גם בכפר, או היום זה כבר לא כפרים, המושבות האלה הם כבר ערים, גם בעיר תל אביב לדוגמה, שהוא לא 100% דתי, אבל השכונות הראשונות הן דתיות, ואחר כך תל אביב, על גבי זה, היא עיר ששומרת לפחות על צביון, היא מתגאה בזה שהיא העיר העברית, היהודיה, העיר היהודית הראשונה בארץ ישראל, ושומרים על צביון יהודי, אין חילול שבת ברבים. כשהיה, התחיל חילול שבת בתל אביב, בתקופה יותר מאוחרת, מי שנלחם נגד זה, היה ביאליק. חיים נחמן ביאליק, שבעצמו לא היה שומר שבת, אבל הוא אמר, לא יעלה על הדעת שבתל אביב יחללו שבת בפרסיה. והוא עבד על זה ודאג לזה מכל מיני כיוונים, גם מבחינה חוקית, שיהיה חוק בתל אביב נגד זה, וגם מבחינת פעילות תרבות שיוכלו לעשות בלי חילול שבת. הוא הגן דברים כאלה בתל אביב. אז זה החילוניים של תל אביב, של פעם. נחזור, נעשה פה סדר. קודם כל, אמנו, העלייה הראשונה האמיתית, עליית תלמידי הגאון מווילנה, מתפתח היישוב בירושלים, ביפו, מתחילות המושבות הראשונות, על גבי זה מה שנקרא מבחינה היסטורית העלייה הראשונה, שהיא מתחילתה כולה דתית, זה כל המושבות, שהן היום הערים המרכזיות של, ברובם, מהערים המרכזיות של מדינת ישראל, על גבי זה העלייה השנייה המפורסמת, שהיא גם כן 80% דתית, ופשוט מגדילה את הנפח של בעיקר של הערים הגדולות, יש גם כאלה שמגיעים למושבות. אחרי העליות האלה, יש משבר גדול בארץ ישראל, לא משבר דתי, המשבר הדתי דיברתי לפני כמה דקות, המשבר של בתי הספר, אלא מגיעה, עלייה שנייה מסתיימת כשמגיעה מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם הראשונה היא בגלוי אחת המכות הכי גדולות שקיבל היישוב היהודי בארץ ישראל. יש משטר צבאי, קודם כל הטורקים ששולטים פה זורקים מארץ ישראל, זורקים פיזית. זורקים, מעלים על אונייה ואומרים צאו מפה, כל מי שהוא לא אזרח של האימפריה הטורקית. בקיצור, חלק גדול מהיהודים. שאף פעם לא רצו להיות אזרחים של הטורקים. אחר כך הם מתחילים עם כל מיני גזירות, בינתיים המלחמה מגיעה לפה, נוסף על המלחמה יש עוד מכת הרבה חמורה מאוד שהורסת את החקלאות. המצב פה חמור כל כך שיהודים מתים ברחובות ירושלים מרעב. היישוב היהודי מסיים את מלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל, מה שאנחנו קוראים על הפנים. קטן הרבה יותר, עני הרבה יותר, עם צלקות מאוד מאוד קשות, אבל בינתיים, בזכות המלחמה, יש את הצהרת בלפור, האימפריה הטורקית נופלת, ויש החלטה בינלאומית שצריכה לקום בארץ ישראל מדינה יהודית. מה שקרה עם זה, זה סיפור להמשך השיעורים. אבל מי שהחזיק את המצב בארץ ישראל כל השנים האלה, כפי שאמרתי, הייתה פה הנהגה, היו פה רבנים, הייתה הנהגה של הקהילות בארץ ישראל, וגם, כן, נכון, היו פה יהודים חילוניים שגם כן השתתפו ועבדו והתאמצו, עבדו ביחד. אחרי מלחמת העולם הראשונה, למעשה, תוך כדי, כן, במלחמה, האנגלים כובשים את ארץ ישראל. ועכשיו יש לנו סיפור חדש לגמרי. הטורקים היו נגדנו, עצרו בכל מיני צורות את הפיתוח של היישוב, אבל הם גם היו קצת אדישים, ועד לזמן המלחמה הם לא ממש הלכו נגד, לא ניסו לעצור את הציונות בגדול. האנגלים שמגיעים לשלוט בארץ ישראל, ואני נותן פה רק פתיחה לשיעור שיהיה בעזרת השם שבוע הבא, מה עושים האנגלים? בגלוי הם מקבלים על עצמם, הם גם חתומים על הסכם בינלאומי, לעזור לפתח את היישוב היהודי. לא בגלוי הם נלחמים נגדנו. עכשיו זה תלוי איזה אנגלים, יש אנגלים כאלה ויש אנגלים כאלה. יש אנגלים שהם בעד עם ישראל, מיעוט, ויש הרבה מאוד אנגלים שהם נגד, ובין האנגלים שהם נגד יש כאלה שהם עד כדי כך חצופים, שאף על פי שהממשלה שלהם חתומה על חוזה בינלאומי לעזור לפיתוח היישוב, הם עושים כל מה שהם יכולים לעשות כדי למנוע את הפיתוח של היישוב הזה. כולל להסיט נגדנו את הערבים, תושבי ארץ ישראל, ולעודד אותם לרצח ושוד כלפי היהודים. לכן יש לנו כבר פה סיפור לגמרי חדש, שהוא לא, גם כן לא לגמרי ידוע. צריך להכיר ולהבין ולדעת מה קורה פה, בתוך כל המציאות הזאת, אבל זה נוגע גם לכל מיני מצבים, לכל מיני דברים שאנחנו נמצאים בתוכם היום, כמו שבדיוק נסעתי לפני כן במונית, יהודי שואל אותי, תגידו, למה עשו את השטויות האלה לפני כמה שנים? צריך להבין מי עשה מה ולמה עשו, וכדי להבין איך אנחנו מגיעים למצב שלנו היום. אבל כיוון שהגענו פה לנקודה קריטית של תקופה חדשה, אז אפילו שלא מיצינו את הזמן עד הסוף, אני אעצור פה ואנחנו נמשיך בעזרת השם בשבוע הבא. תודה רבה.